אתם מאזינים לנתיב אושר עם איטל נתיב, להבין כסף בקלות ולחיות חיים מאושרים.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט נתיב האושר. אני מיטל נתיב, יועצת כלכלית, מחברת הספר אינטליגנציה כלכלית ובעלים של חברת נתיבי הכסף, שירותים פיננסיים בעם. אנחנו כאן כדי לעזור לכם להבין כסף, לנהל אותו חכם יותר ולהגשים מטרות שחשובות לכם בחיים. אחת המטרות הגדולות האלה היא עצמאות כלכלית. כולנו חולמים על חיים שבהם אנחנו לא צריכים לעבוד, ויש לנו מספר נכסים שמייצרים עבורנו הכנסה שמכסה את רמת החיים שבה אנחנו רוצים לחיות. איזה חלום נפלא. אבל גם כולנו מבינים שאין פה קסמים, יש פה דרך ארוכה, שבמהלכה אנחנו צריכים לבנות ולייצר את הנכסים האלו, אחרת הם לא יהיו. וכדי שזה יצליח, אנחנו צריכים לעמוד בתלאות הדרך. אז בפרק הזה אני רוצה לתת לכם 8 תובנות או 8 נקודות למחשבה שיעזרו לכם להבין מה דרוש כדי לצלוח את המסע הזה לעצמאות כלכלית. ואת הפרק הזה כתבתי בהשראה של הרצאה ששמעתי של אלכס הורמוזי, הוא מנטור לעסקים, אבל כמובן התובנות האלה הן תובנות שיכולות לעזור גם בפיננסים, גם בעסקים וגם בכל תחום בחיים, אם זה זוגיות, אם זה קריירה או כל דבר שבו תרצו להצליח. אז נתחיל עם הנקודה הראשונה. את מי אתם מרשימים? כשאתם מבצעים פעולה מסוימת או רכישה כלשהי, האם אתם עושים את זה בשביל עצמכם או כדי להרשים מישהו אחר? האם אתם חושבים על התמונה שתעלו לסטורי או מה תספרו מחר בעבודה? את כל הנושא הזה של כסף, פיננסים, השקעות, נכסים, בניית עצמאות כלכלית, את כל זה אתם צריכים לעשות לא כדי להרשים אחרים. האחר היחיד שאתם צריכים להרשים הוא אותו אני עתידי שלכם. אם אתם עושים את זה כדי להרשים מישהו אחר, אז פספסתם. אתם לא יכולים להשוות את עצמכם לאנשים אחרים, כי כל אחד מכם הוא אדם שונה, עם יכולות שונות, עם הזדמנויות שונות, עם נקודת מוצא שונה. אתם צריכים להשוות את עצמכם רק לעצמכם. איך הייתם ומה עשיתם אתמול, ואיך אתם רוצים להיות מחר. אם קניתם את הרכב שלכם כדי שהשכן יוכל להתפעל, עשיתם טעות. אם את החופשה שלכם בחרתם לפי איך היא תראה בתמונות באינסטגרם, עשיתם טעות. אם נכנסתם להשקעה מסוימת כי זה ההייף ואתם רוצים להראות שגם אתם השקעתם בזה, זו כמובן טעות. הפעולות שאתם עושים לא צריכים להגיע מתוך מקום של נראות כלפי חוץ, אלא אך ורק ממקום של נראות כלפי פנים, כלפי האדם שאתם רוצים להיות וכלפי המטרות שאתם רוצים להגשים. אז פעלו כדי להרשים את עצמכם ולא את האחרים. הנקודה השנייה היא לבנות יכולת הערכות להפתעות. כל עוד אתם צועדים במסע הזה לעצמאות כלכלית, חשוב לזכור שיש דברים שיש לכם שליטה עליהם ויש דברים שאין לכם שליטה עליהם. החיים מזמנים לנו כל מיני דברים בדרך, טובים ולא טובים. הדברים הטובים יכולים לתת לכם מקפצה כלכלית, כמו קידום בתפקיד, העלה בשכר, שחייה בפרס גדול, ירושה. והדברים הלא טובים יכולים ליצור לכם מעצור בדרך ולפעמים אפילו רגרסיה, כמו המלחמה, גירושין, פיתורין וכל מיני דברים כאלה. אלו דברים שיכולים לגרום לכם להיכנס לסחרור כלכלי שלילי. אז כן, אנחנו צריכים להבחין בין הדברים שהם בשליטה שלנו לבין הדברים שהם לא בשליטה שלנו, אבל גם הדברים שהם לא בשליטה שלנו, אנחנו יכולים וצריכים להיערך אליהם. כי זה שמשהו לא בשליטה שלי, זה לא אומר שאני לא יכולה לבנות מבעוד מועד מנגנונים שיעזרו לי להתמודד איתו. לפני כמה ימים סיימתי לקרוא את הספר ברבור שחור של ניסים טלב, והספר הזה עוד יותר המחיש לי כמה דברים יכולים לקרות, ואין לנו בכלל מושג שהם יקרו. אנחנו אפילו לא יכולים לדמיין תרחיש של ברבור שחור, לכן הוא נקרא ברבור שחור. ולכן היכולת שלנו לבנות מבעוד מועד מנגנונים כלכליים של התמודדות עם משברים היא קריטית. הנקודה השלישית היא לפעול הפוך מהגרסה הלא מוצלחת של עצמכם. תדמיינו את הגרסה הכי לא מוצלחת של עצמכם. מה האדם הזה עושה כדי להבטיח שלא תצליחו? איך הגרסה הזאת יוצרת מצב שבו אתם ממשיכים להיות תלויים כל החיים שלכם בתלוש משכורת ואחר כך בקצבת פנסיה שלכם? מה אותה גרסה לא מוצלחת של עצמכם עושה שאתם נשארים בחוסר השכלה פיננסית? מה הגרסה הכי לא מוצלחת של עצמכם עושה כדי שאתם תמשיכו לחיות בחוסר ודאות כלכלית? למשל, הגרסה הזאת צופה כל זמן פנוי בטלוויזיה. למשל, הגרסה הזו היא חסרת סבלנות ורוצה תוצאות כאן ועכשיו. למשל, הגרסה הזו היא חסרת ביטחון. או לא רוצה לצאת מאזור הנוחות, או לא משקיעה זמן בלמידה של דברים. אז דמיינו את הגרסה הכי לא מוצלחת של עצמכם, זו שתוקעת אתכם מלהתקדם כלכלית, ופשוט תעשו הפוך. כי אם אתם יודעים מה הגרסה הזאת של עצמכם עושה כדי שלא תתקדמו למטרות שלכם, אתם עכשיו יודעים מה אתם כן צריכים לעשות כדי להתקדם. אז פשוט לעשות הפוך. אבל יכול להיות שאתם יודעים מה צריך לעשות, רק שאתם לא יודעים איך לעשות את זה, וזה מוביל אותנו לנקודה הרביעית. המטרה של עצמאות כלכלית, או אפילו רווחה כלכלית, היא מעין מטרה מופשטת כזאת וענקית, ממש פרויקט ענק. והשיטה הפופולרית להתמודד עם פרויקט ענק זה שיטת הסלמי. לוקחים פעולה גדולה ומחלקים אותה לפעולות קטנות. זה בהחלט אפשרי גם כאן. תיקחו את הפעולה הפיננסית שאתם לא יודעים איך לעשות אותה, אבל אתם רוצים להצליח בה, ופרקו אותה לצעדים בסיסיים וקטנים, כדי שכל צעד כזה, כל שלב כזה, תוכלו ללמוד איך מבצעים אותו ובאמת לבצע. ככה אתם תהפכו את זה ליותר קל עבורכם לביצוע ולהצלחה. כי אם אתם יכולים ללמוד את זה, זה אומר שאתם מפתחים את הכישורים שלכם בתחום, וזה אומר שאתם יכולים ליישם את זה. וזה מביא אותנו לנקודה הבאה. האם יש לכם את הכישורים הנדרשים כדי להשקיע, לבנות נכסים, ובסופו של דבר לחיות מהם? אז נכון, נולדנו בצורה מסוימת, להורים מסוימים, עברנו ילדות מסוימת, פיתחנו זהות מסוימת, וגם דיברנו מקודם על זה שיש דברים שהם בשליטה שלנו ודברים שהם לא בשליטה שלנו. אבל לפתח כישורים, זה לגמרי בשליטה שלנו. ובכל מה שקשור לפיננסים, אני אגלה לכם סוד, אתם ממש לא צריכים להיות גאוני מתמטיקה או פרופסורים לכלכלה כדי להצליח. אלו דברים שאתם יכולים ללמוד, אתם רק צריכים את המישהו הזה שילמד אתכם, שינגיש לכם את מה שחשוב, בגובה העיניים, עם שיטה ועם כלים לפעולות. כזה שיעזור לכם לעשות את שיטת הסלמי, שיביא לכם את זה ברמה שתוכלו לבצע עם זה פעולות. גם אם לא תעשו את כל הפעולות האפשריות, תעשו חלק, זה כבר יקדם אתכם. מי זה המישהו הזה? חפשו אדם שהוא מעין מנטור עבורכם, כזה שנותן לכם השראה, כזה שעושה את הדרך שאתם רוצים לעשות, שאתם מתחברים לגישה שלו, זה שיש לו רקורד מוכח במה שאתם רוצים ללמוד. אם אתם רוצים ללמוד איך להשקיע, אתם צריכים ללמוד ממישהו שכבר השקיע בכל מיני אפיקים, כדי שלא תלמדו רק ידע תיאורטי, אלא ניסיון, זה הכי חשוב. אז כן, הקדשת זמן וכסף בלמידת כסף היא קריטית. לאיזה כיוונים אתם מסיטים את ההוצאות שלכם? לאיזה כיוונים אתם מסיטים את הזמן שלכם? את המחשבות שלכם? את הפעולות שלכם? כמה מהר אתם יכולים ללמוד? יש לכם היום שפע של ספרים וקורסים בתחום. אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו של נתיבי הכסף. יש שם מאמר עם רשימה של ספרים מומלצים. יש לכם גם את התוכנית לימוד שלנו. מה מונע מכם להתחיל את תהליך הלמידה שלכם כבר עכשיו? ובכל מה שקשור לכסף, אין לנו באמת זמן ללמוד לאט, אין לנו זמן לדחות ולחכות עם התנהלות פיננסית נכונה, כי לא רק שזה לא מקדם אותנו, זה גם יכול ליצור רגרסיה פיננסית ובעיות כלכליות. אתם לא רוצים להיות במקום הזה. אז ככל שיש לכם יותר זמן, מבחינה פיננסית תוכלו להגיע להישגים כלכליים הרבה יותר משמעותיים. הקטע הוא שרוב האנשים רוצים תוצאות כאן ועכשיו, וזה מביא אותי לנקודה מספר 6. איך מתמידים בלי לראות תוצאות? בניית עושר, כזה שיכול להוציא אותנו לעצמאות כלכלית, זה לא מסתכם רק במה שאתם עושים, אלא כמה זמן אתם מתמידים בזה. ותוצאות כלכליות משמעותיות רואים רק בטווח הארוך. זה בהחלט יכול להשפיע על המוטיבציה שלנו, ועל היכולת שלנו להתמיד במסע הזה לעצמאות כלכלית. למעשה ממש אפשר לראות את הקשר בין רמת האופטימיות שלנו לבין טווח הזמן שבו אנחנו רואים תוצאות. אנחנו בדרך כלל מתחילים תהליך אופטימיים, אנחנו מלאי דרייב, אנחנו נחושים להצליח ולעשות כל מה שצריך, אבל הזמן עובר ואנחנו עדיין לא רואים תוצאות בטווח המיידי, כי אמרנו, בכל מה שקשור לכסף צריך לתת לזה את הזמן, אין פעולה כלכלית אחת שאני יכולה לעשות ולמחרת אני אראה מיליון שקל בחשבון הבנק שלי, לא פעולה חוקית בכל אופן, יכול להיות שאם מפעל הפיס זה ילך לכם, לא יודעת, הסטטיסטיקות הן לא כאלה לטובתנו. אז אנחנו נעשה פעולות פיננסיות, נבצע השקעות, לא נראה את התוצאה מיידית, ואז זה יכול לגרום לנו למעין דאון כזה. יכול להיות שלב שבו אנחנו נרגיש שוואלה, אנחנו עושים כל מה שאפשר, אבל עדיין לא מרגישים את התוצאות, עדיין לא נמצאים ברווחה כלכלית, וזה יכול לתסכל, כי אנחנו רוצים את זה כבר, כי כמה זמן אפשר לחכות. וככה יכול לקרות שמאופטימיות אנחנו יורדים בעקומה אל כיוון הפסימיות. ככל שהזמן עובר ואין לי תוצאות, הפסימיות יכולה לתפוס מקום, ואז אני יכולה למצוא את עצמי בנקודה כזאת שאני תוהה, האם כל זה שווה את זה? מתי אני אענה מהפירות? לפעמים גם יש כישלונות בדרך, יהיו לנו טעויות, לא כל מה שאני אעשה אצליח, וזה עוד יותר יכול לגרום לי לטעות, האם זה שווה את הדרך? אבל ככל שאני אחזיק יותר מעמד, ככל שהזמן ימשיך לחלוף ואני אתמיד בעשייה כלכלית נכונה, אני אתקן את מה שצריך, אני אתחיל לראות תוצאות. אני אראה תוצאות והאופטימיות תחזור ותיתן לי עוד דרייב להמשיך. אני אראה עוד יותר תוצאות ואני אהיה עוד יותר אופטימית. תחשבו על זה כעל פרבולה, כמו קערה, שהציר האנכי מסמל את רמת האופטימיות שלי, והציר הרוחבי מסמל את ציר הוואי, ציר הזמן. וככה אנחנו מתחילים אופטימיים ומסיימים אופטימיים, אבל באמצע יכולה להיות תקופה לא קצרה, שבה אנחנו צריכים להחזיק מעמד, להתמיד, למרות הקשיים, ובשביל זה אנחנו צריכים לפתח חוסן אישי, חוסן מנטלי. אז איך להחזיק מעמד בתהליך הזה? הנה אנחנו עוברים לנקודה השביעית. יכולת ההתמדה שלכם, כמו גם הביטחון שלכם, יגדלו ככל שתלמדו לראות את ההצלחות הקטנות שבדרך. תעשו פעולות קטנות שאתם יכולים למדוד את ההצלחה שלכם. למשל, הצלחתם לשים 20% מההכנסות שלכם בחיסכון או בהשקעה כל חודש? מעולה, כל חודש כזה הוא הצלחה. נרשמתם לתוכנית שמלמדת אתכם על כסף? מעולה, זה צעד חשוב, זאת הצלחה. התחלתם השקעה חדשה? גם אם זה בסכומים קטנים, זה מעולה. גם אם זה יניב לכם פירות עוד 30 שנה, עשיתם היום את הפעולה? זו הצלחה. אל תתבססו על מזל בתוצאות שלכם. תתבססו על תוכנית מסודרת, על משהו מוכח. אחרת, גם אם אתם רואים הצלחה קטנה, יכול להיות שבהמשך זה יהיה הפסד גדול. אז אין ספק שהיכולת שלכם לבנות מיינדסט מקדם היא קריטית. כי הצלחה כלכלית לא מגיעה רק מביצוע הפעולות הנכונות, אלא זה נשען קודם כל על היכולת שלכם לבצע את אותן פעולות, וזה נובע מהמיינדסט. ואחד הדברים שמשפיעים על המיינדסט שלנו הוא הסביבה שבה אנחנו נמצאים, וזאת הנקודה האחרונה שלנו להפעם. מעבר לעצמכם, מעבר לחוסן המנטלי שאתם מפתחים, הסביבה שבה אתם נמצאים היא חשובה, כי הסביבה שלכם יוצרת את הסטנדרטים שלכם והיא משפיעה על ההתנהגות שלכם, לטוב ולרע. מתי זה רע? כשאנחנו בסביבה של אנשים שלמשל לובשים מותגים ונוהגים רק ברכבים חדשים ואנחנו רוצים לראות חלק מהקבוצה, למרות שכנראה זה הדבר הכי לא כלכלי שתעשו. מתי זה טוב? כשאתם בסביבה של אנשים שמשקיעים, שהמיינדסט שלהם מכוון להצלחה אמיתית ולא להצלחה של נראות. זה ייתן לכם את המוטיבציה להתאים את עצמכם לסביבה, להתפתח גם ברמה האישית וגם הפיננסית. אז תעשו בחינה קצרה ותסתכלו מי נמצא היום במעגל החברים שלכם. האם אלו אנשים של נראות חיצונית או אנשים של צמיחה אמיתית? האם הם מהווים השראה עבורכם או לא? אם לא, אני לא אומרת שתחליפו חברים, אלא שתוסיפו למעגל החברים שלכם אנשים שהם השראה עבורכם ויעודדו אתכם ללכת בדרך הכלכלית הנכונה. תחליפו סביבה, תחליפו התנהגות. אז למי אתם משווים את עצמכם? האם אתם מבסוטים שאתם מתנהלים טוב יותר מהחברים שלכם, או שאתם מרגישים שאתם לא עושים מספיק כמו החברים שלכם? צרו לעצמכם סביבה של השראה, של אנשים שידחפו אתכם קדימה. זה לא חייב להיות באותו תחום, דרך אגב, אבל עצם העובדה שהם הצליחו להגיע לאיזשהו הישג נחשף, יכול לתת לכם מוטיבציה להגיע להישג בתחום שאתם מעוניינים בו. וזה גם סוגר לנו מעגל ומחבר אותנו לנקודה הראשונה שאיתה התחלנו את הפרק, ובה דיברנו על השוואות לאחרים ואת מי אנחנו מנסים להרשים. אז לסיכום, כדי לצלוח את המסע הזה לעצמאות כלכלית, אנחנו צריכים להקדיש לזה זמן, לבצע את הפעולות הכלכליות הנכונות, אבל חשוב מהכל, אתם צריכים לוודא שזה בראש סדר העדיפות שלכם. אחרת אתם תמצאו את כל התירוצים למה לא לעשות את זה. כל סיבה שיש לכם היום, כל דבר שאתם מספרים לעצמכם שבגללו עדיין לא התקדמתם כלכלית, זה תירוץ. למעט ממש מקרים חריגים שראיתי שיש מקרים כאלה, נשים אותם רגע בצד. אבל רובנו חולים בתרצת נפוצה ומחכים לזמן טוב יותר בעתיד כדי להתחיל. תנו לי לגלות לכם משהו, אתם פספסתם את הזמן הטוב ביותר, כי הוא כבר היה. ולכן הזמן השני הכי טוב הוא ממש עכשיו. אם אתם לא בטוחים איך להתחיל את המסע שלכם לעצמאות כלכלית, או אולי התחלתם אותו, אבל אתם לא בטוחים בהמשך הדרך, אנחנו פה, בדיוק בשביל זה. מוזמנים ליצור איתנו קשר, ואנחנו נראה האם בכלל אנחנו יכולים לעזור לכם, ואיך. אז אני מקווה שלקחתם כמה תובנות משמעותיות מתוך הפרק הזה. אני ממש מזמינה אתכם לכתוב לי, או בוואטסאפ, או פה בתגובות, או במייל, מה שנוח לכם. מה אתם לוקחים מפה? למה התחברתם יותר? למה פחות? איפה זה פוגש אתכם? אני ממש אשמח לקרוא. וכמובן גם להגיב. ואם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף את זה עם אחרים, כדי שזה ייתן דרייב גם לאנשים אחרים לצאת ולהתמיד במסע הזה. ואני אשמח לראות אתכם גם בפרק הבא. אז תודה רבה שהייתם פה, נתראה בפעם הבאה. ושתהיה לכם שנה חדשה, מעולה, מלאה צמיחה, מלאה עשייה, מלאה התמדה.